כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך, מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
טוב, אז ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמודדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר.
בוקר טוב יוסי, אני מעיין סניר, אני סטודנטית ליזמות ומינהל עסקים, ואני שמחה להיות פה היום ולארח אותך, יובל טל. שלום יובל.
שלום מעיין, שלום יוסי.
אז יובל, העשייה היזמית שלך השפיעה על מיליוני אנשים ברחבי העולם, אבל עבור מי שלא מכיר את כל הפרטים ואת כל מעלליך, אני אשמח להציג אותך קודם בקצרה. אז ככה, יובל טל הוא משקיע הון סיכון ויזם סדרתי מהמצליחים והבולטים בישראל. יובל הוא ממייסדי Border Free, מהחברות החלוציות בתחום המסחר חוצי הגבולות שהונפקה בנסדק ובהמשך גם נרכשה. לאחר מכן הוא ייסד את Payoneer, שהפכה לאחת מחברות התשלומים הגלובליות הבולטות בעולם והחלה להיסחר בנסדק בשנת 2021. כיום הוא שותף באחת מקרנות ההון סיכון המובילות בישראל, Teammate, וממשיך לבנות את הדור הבא של החברות כיזם וכמשקיע. ובמקביל, יש לו עוד זמן, הוא מייסד שותף ומנכ״ל לינגואנה, מיזם חדש שפועל לפתוח ליוצרים ולתוכן גישה לקהלים גלובליים.
מעבר לעשייה העסקית המרשימה שלו, יובל מביא איתו גם צד יצירתי ואישי. הוא עוסק בצילום ובשנים האחרונות מזוהה גם עם עולם האקרו-יוגה, שילוב מעניין של דיוק, איזון, אמון ויצירתיות, שמאפיין מאוד את הדרך היזמית שלו.
קלנו פחות או יותר?
מביך, כן.
אוקיי. אז יובל, ברוך הבא, תודה שבאת.
תודה.
בוא נתחיל. תספר לנו קודם כל מה שלומך. גם ספציפית בימים האחרונים, ואולי בתקופה האחרונה המורכבת שעוברת עלינו פה במדינה.
אז קודם כל להגיע לרייכמן ולראות את האנרגיה של הסטודנטים ושל האווירה ושל הלימוד, זה פשוט, זה ממש מדליק. זה כזה מין בועה כזאת של אנשים מקסימים ו... וסקרנים. התקופה, אני חושב שהרבה תקופות, גם תקופה של מלחמה וגם תקופה של שינויים כאלה, וגם בייחוד התקופה של מה שקורה ב-AI, בעולם ה-AI, מייצרת כמות הזדמנויות מטורפת. זה השלב שבו חברות ענק נבנות, אבל גם לא רק חברות ענק. אני חושב שמתחילו לעידן חדש של יזמות לכל אחד, שבישראל זה תרבות, חלק מהתרבות. אז אני חושב שאני מאוד מתלהב בתקופה האחרונה, הרבה בגלל הכמות המאוד מאוד גדולה של רעיונות, של אפשרויות, שנהיו בבת אחת נגישות להרבה מאוד אנשים. אז אני מאוד מתלהב, עסקית אני מאוד מאוד מתלהב בתקופה האחרונה, כן.
אוקיי, תודה רבה. תוכל אולי לשתף משהו על עצמך, סיפור משעשע, מרגש, אולי מפתיע, שאנשים לא יודעים, תחת הכותרת, את זה לא תמצאו בוויקיפדיה.
כן, זה קצת נרדי, כן, זה לא שיש לי איזה משהו מעניין, אבל יותר מדי, אבל בדרך כלל לפני שאני מתחיל חברה, אני משתדל לעשות, להיות כזה. זאת אומרת, פתחנו חברה ל-Supply Chain Finance, אז היה לי חנות באמזון שמכרנו כוסות יין. עכשיו, לפני שהקמנו את לינגואנה, בעצם הקמתי ערוץ טיק-טוק, שהוא מנוהל, והוא תפס, יש לו 25,000 עוקבים והרבה מאוד
צפיות. אתה אושיה.
בטיקטוק, הסוג טיקטוק הזה הוא לא אישי, הוא מין דף תמיכה לגברים, כל מיני נושאים שקשורים רק לגברים, ובדרך כלל אנחנו לוקחים תוכן מכל מיני מקומות בעולם, מייצרים אותו ב-AI מחדש, עם סיפור טיפה שונה, ומעלים אותו בעברית, זה לא למטרות רווח, זה יותר למטרות ללמוד, כדי שבשביל היזמות. אז זהו, אז יש לי ערוץ לגברים. זה אולי הדבר שלא...
אולי שווה להצטרף. למרות שלי אין טיקטוק, כי אני הורדתי טיקטוק לפני שנתיים, ואז הבת שלי מחקה אותו, ואמרה, אבא, בטיקטוק אתה לא תהיה. שם נגמר הסיפור.
אני קצת מחול לטיקטוק.
נהדר.
סיפרנו על ההצלחות שלך. תרצה לשתף אותנו אולי בקשיים, כישלונות? משהו שידגים את המורכבות והאתגר של חיי היזמות?
אני חושב שחלק מעולם היזמות זה איזושהי תרופה כזאת שמוחקת את הזיכרון מהכישלונות, אבל בסוף, ברגעים שנזכרים, רוב הזמן זה כישלונות, רוב הזמן זה התעסקות עם גיוסים לנכונים, עם התמודדות עם זה שצריך לפטר אנשים, וזה הרגשה איומה. יש הרבה מאוד עסקאות שנפלות, יש הרבה מאוד גיוסים שלא מצליחים, יש הרבה מאוד רגעים שאתה מרגיש אידיוט, אבל יש אולי משהו אחד, אולי לקהל, ה-beginning sucks, כאילו התחושה של ה... לוזריות היא הכי עוצמתית בהתחלה. כשאתה רוצה להתחיל משהו ויש לך איזה רעיון ואני מתלהב, ואז אתה שואל את השכנה והשכנה אומרת, עזוב. כאילו יש איזה משהו בהתחלה של עד שזה לא תופס איזשהו מומנטום, במשך די הרבה חודשים אתה, אם לא תעשה שום דבר, לא קורה כלום, ואז התחושה היא בסוף מאוד, היא מאוד קשה. אז ההמלצה שלי בהתחלות זה לקחת איזשהו משהו נגד בחילות ולעבור את ההתחלה יותר בקלות.
אוקיי, אז אני רוצה לצלול לרעיון שלך, הרעיון שלשמו התכנסנו כאן. בדרך כלל אנחנו מתחילים מבעיה, אבל למעשה ליזם כמוך אנחנו רוצים לומר שעדיף היה להתחיל ממשהו אחר, שזה הזדמנות. כי למעשה הזדמנות זה כמעט סינונים ליזמות. כל יזם, כל יזמת מתחילים מהזדמנויות, ובעיה היא למעשה סוג של הזדמנות, נכון? כי יש לך הזדמנות לפתור משהו. אז אתה רוצה לדבר על איזושהי הזדמנות, נשמח מאוד לשמוע מה ההזדמנות שאתה רואה, וסביבה אתה רוצה להציע את הרעיון שלך.
אז אני חושב שהדרך שאפשר להפוך את השיחה הזאת ל-valuable עבור השומעים והרואים, היא להסתכל באמת רגע רחב, ואז לצלול פנימה כן. לאיזו רשימה של רעיונות. אז מן הסתם, ואני אומר את ה-obvious, אז התשתית של ה-AI התפתחה בשנים האחרונות בקנה מידה שלא היה לו תקדים, זה כמות השקעות פסיכיות, וזה כרגע הגיע מתשתיות לעולם האפליקציות. ועולם האפליקציות הוא כזה שבו כל אחד יכול לעשות איזשהו שימוש שיש לו ערך מסחרי אמיתי, בכלי ה-AI. וזה, אני חושב, הזדמנות שכאילו, זה פשוט לשפשף את העיניים ולא להאמין. עכשיו, זה ברור שזה ענק, כן? אני לא המצאתי את זה, אבל יש, אפשר לקחת כמה דברים, להוריד אותם לדוגמאות ספציפיות. אני אקח כדוגמה, בסדר? זאת אומרת, יש, כשקונים דירה או שמזכירים דירה, שזה, יש שכר עורך דין, שזה לא, 0.5%, שכל אחד מתווכח, תולי במסחיר, אבל אין סיבה. כשהעסקאות הן מאוד פשוטות, אז בעצם AI או אפליקציה יכולה להכין עבור, זה לא משנה מאיזה צד אתה מגיע. אתה מגיע, אם אתה מגיע מהצד של העורך דין, אתה אומר לעורך דין, תביא הרבה מאוד לקוחות, נעזור לך להשיג את הלקוחות עם AI. ברגע שמגיע לקוח, אנחנו מכינים את העסקה באופן מושלם על ידי AI, ומה שהעורך דין עושה, הוא רק עובר לראות שאין חריגים, שאין טריקים, שאין קונצים, דברים שיכולים להשתבש. וכל עסקה ברור שקצת שונה, ופה, ויש את התשלומים וכן הלאה. אבל בסוף, רוב עבודה של עורכי הדין, אין סיבה שיעשו בני אדם. אותו דבר לראיית חשבון. ואז אתה יכול לדוח שנתי ולהגיש ולערער ולהגיש אינסוף איתרציות שקורות שם, אין סיבה שבן אדם יעשה את זה מאפס. יש הרבה סיבה שבן אדם רק יעבור על זה לראות שזה קיים. ולכן כשמישהו בעצם לוקח, בין אם זה פרפלקסיטי שמתמחה במיסוי, או קוורק, קלוד קוורק, או איזה שהם תוכנות, אפשר להתחיל מיד כל אחד לתת שירות שמייעל שירות של מישהו אחר.
זאת אומרת, אתה אומר, היזמים יכולים להיות כל אחד?
כל אחד.
שיכול או לפנות למשרדי עורכי דין, לעשות להם איזושהי קולבורציה כזאת, או לפתח בעצמם, ולא בכך לגייס כספים אדירים מקרנות הון סיכון, או צוותים ענקיים.
נכון, ויותר מזה, כאילו מה שאנחנו חושבים בתור נרד חכם כזה, שפעם ידע לקודד, כי היה ב-8200, הוא לא רלוונטי בכלים שיש של קלוד קוורק. הוא יכול, במי שיש לו, מישהו, יש לו תחום שהוא מאוד מבין בו, או שיש לו פשוט, הוא נורא נורא מסודר, ויש לו איזה, שזה סקיל שהוא כללי באוכלוסייה, יכול ללמוד רגע את הכלים האלה, ולהתחיל לתת שירותים למישהו אחר. אני אתן עוד דוגמה.
כן.
יש חברת ליסינג, כן? הכי משעמם בעולם, זה כאילו חברות ליסינג שפונות לארגונים, נותנות להם שירותים של תקח רכב לעובדים שלך. כל התהליכים שם, כל העלויות מעבר לפער הריביות שעושה ליסינג, זה רק בני אדם. ואת זה אפשר לייעל כמעט לאפס. זאת אומרת, על כל חברה אפשר לשלוח ולעשות דוח שלם על החברה, דנט ברדסטריט, אם יש להם פשיטות רגל, אם יש להם טבעיות. אתה יכול לדעת את כל המצב על החברה לפני שבכלל אתה פונה עליה, או כשהיא פונה עליך. ולכן השיחה הייתה קורית עם הרגע שהיא מאושרת, לא מאושרת. את כל תהליכי התחזוקה של הרכב, את כל התהליכים, אם יש ריקול איזה רכב, יש לך עכשיו איזה 50 חברות, צריך לדעת את כל הרכבים לטפל בהם. כל זה קורה על ידי אוטומציות שכבר קיימות, אפשר לעשות את זה עכשיו היום, ובעצם זה חוסך הרבה מאוד בני אדם, הופך את החברה להרבה יותר יעילה. עכשיו, בגלל שזה קורה עכשיו, ויש לך 100 חברות ליסינג, הראשונה שתעשה את זה יותר טוב, תהיה הרבה יותר רווחית, יכולה להוריד מחירים, ותהיה עוד יותר גדולה ועוד יותר. עכשיו, זה נכון כמעט לכל תעשייה. ולכן, מי שעושה את זה בסך הכל, לא בסך הכל, אבל הכישורים שלו, הם לא כישורים של לפני 4 שנים. הוא לא צריך להיות מתכנת חכם שיודע, זה הוא יכול להיות פשוט עם יוזמה ועם יכולת ארגון.
אוקיי. לפני שאתה עובר לעוד דוגמאות, אני רוצה רגע לחבר את זה כן לאיזושהי בעיה שאני רואה פה בישראל. אז אנחנו במדינה קיבלנו את הניקניים סטארט-אפ ניישן, נכון? אחרי הספר, והרבה שנים אנחנו נושאים בגאון את השם הזה. אבל אני לא יודע אם כולם יודעים מהמאזינים שלנו שבשנים האחרונות דווקא יש ירידה במספר החברות החדשות שנוסדות בישראל, חברות הסטארט-אפ. זה קשור לכל מיני דברים, בין היתר לזה שחלק מהכסף של ההון סיכון הוא סט לשלבים יותר מתקדמים של חברות, אז יש פחות כסף להתנעה של חברות. האם אתה רואה את מה שאתה מציע פה, שלמעשה כל אחת וכל אחד יכולים להיות יזמים, אולי אפילו יכולים להיות צוות של בן אדם אחד בעזרת כלי ה-AI האלה, האם אתה רואה את זה בתור פוטנציאל לעשות ריסטארט לסטארט-אפ ניישן?
לגמרי. לגמרי. רואים את זה בבייס 44, שזה היה, שזה רק סנונית ראשונה, ואני חושב שאין לי ספק שבגלל שסט הכלים שנדרש מיזם השתנה, העלות של פתיחת עסק ירדה כמעט לאפס, חברה גדולה היום זה 30 איש, אז הכל השתנה, הכל השתנה. ולא בטוח שהם מבינים עד הסוף. כאילו המסר של זה, זה לא שחברות של אינסטיטיושן, שבו מגייסים הרבה כסף ובונים כמו זיג או או גם לינגואנה, שגייסנו הרבה כסף. זה לא שאין לזה מקום, יש כמובן, אבל נפתח לגמרי, נפתח הצוהר להרבה מאוד אנשים שבין עבודות יכולים לבנות עסק, שנותן להם הכנסה פסיבית קטנה, ומעלה, והלאה, ומתוך זה ממש אפשר לעבוד עם זה ולעשות את זה. אני חושב שליזמות, לא שזה, אבל בבית ספר ליזמות, לדעתי, אחד הדברים שאפשר לגמרי לעשות, זה תוך כדי תוך כדי הלימודים, להגיד למישהו, תבנה לך עסק קטן של AI, בין אם זה ערוץ יוטיוב, או זה שמכניס, נותן לך הכנסות, אבל אפשר לרוץ קדימה.
כן, האמת שעשינו את זה, אני לא רוצה פה לעשות פרסום לבית ספר, אבל הקמנו השנה מעבדה שאנחנו קוראים לה Hustle Lab, זה לא מעבדת מחקר, זה מעבדה להקמת עסקים קטנים, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. מעודדים את הסטודנטים להקים סייד פרויקט בעזרת AI, מהר מאוד, כל שבוע נפתח שם עסק, אז זה בדיוק מה שאתה מכוון אליו. אז, אבל רגע, בוא נשים את הבית ספר ליזמות בצד, אנחנו מדברים על אוכלוסייה הרבה יותר רחבה במדינה, גם אם יש לך עוד דוגמאות לעסקים, נשמח לשמוע, אבל בין אם כן ובין אם לא, מה עושים? איך מתחילים? איך גורמים לאנשים בארץ לתפוס את ההזדמנות שאתה מתאר פה ולהתחיל?
אז בוא נמשיך בדוגמאות, ואז כל אחד, אני חושב שכל מי שמקשיב, מה שמדבר עליו. אז אני אקח את העולם של פרסום. אין ספק שפרסומות עובר ל-AI. כאילו, היכולות של לעשות פרסומות ב-AI והעלות, הם כאלה שאני לא מבין למה יעשו פרסומות לא ב-AI. זאת אומרת, זה נוסף לטרנד שמה שרוצים לראות היום זה דברים אותנטיים, ולאו דווקא את ג'ורג' קלוני. רוצים לראות מישהו סביר. ולכן, כל מי שאוהב קצת קולנוע, או יודע לעשות תסריט, יכול להשתמש בכלים, יש קלינג, יש סידנס, יש סורה, יביאו שלוש, יש מלא, הרבה מאוד כלים, כלים של עריכה ושל זה, ויכול, אם יש מי שיש לו סיפור טוב, פשוט יודע לעשות, יכול ליצור פרסומות. הפרסומות האלה, אתה יכול ללכת כמעט חופשי לכל חברה, ולהגיד, תנו לי צ'אנס לעשות פרסומת, רוב הסיכויים שהם יגידו, סבבה, זאת אומרת, יכול להיות שזה. עכשיו, אבל להיות עם כאלה שזה באמת, מתבקש שזה יקרה, כן? וזה מהפכה, זה מהפכה. יש לי חבר, אמיר אריאלי, שעשיתי פרסומת, הוא אפילו, הוא רק השתעשע עם לעשות פרסומת של, של המים האלה, של Liquid Death. הוא עשה משהו פרסומת עם יום הולדת, משהו כזה במשטרה, וזה התפוצץ, זה קיבל מיליוני מיליונים של, של פרסומות, וזה כמובן הביא לו הרבה מאוד לקוחות, עכשיו, הוא לא קיבל אפילו רשות מ-Liquid Death לעשות הפרסומת, הם פשוט כתבו לו בחזרה, מזל טוב או משהו כזה, אבל כאילו, אז הוא עשה את זה ממש רק כדמו, וזה התפוצץ ברשת, ועכשיו הוא קיבל הרבה מאוד לקוחות, שאמרו, תעשה להם גם כן פרסומת שתהיה כזאת מדליקה וויראלית. אז יש בלעשות, בליצור תוכן, זה אינסופי. אני חושב שפרסומות זה אחד המקומות הראשונים שהייתי עושה. במקומות נוספים יש עולם שלם של GEO, וזה אלה ימצאו אותך, כשאתם מחפשים אותך בג'מיני או ב-OpenAI, שימצאו את החברה שהחברה קיימת. ולתוך זה, גם שוב חוזרים לוידאו, אבל בכלל צריך ליצור תוכן עבור חברות גדולות, בצורה כזאת שגלו את זה, ה-LLMים, וזה גם כן שווה הרבה מאוד כסף לחברות. וזה יכול להיות חברות ביטוח, או יכול להיות חברות שלא קשורות בשום צורה לפרסומת, אבל התוכן שאתה יוצר עבורם, כי זה לא משנה כמות הצפיות שיש לתוכן, אבל הספציפיקציות שיש בתוכן הם כאלה שמוצאים אותם, וזה לכן גם שם יש עולם שלם של ליצור תוכן, שאני חושב שזה מתאים מאוד לאנשים פרטיים. אני חושב שיש כמה דוגמאות יפות, שוב, כל אחד והנטייה שלו, בסדר, מי שאוהב להיות בפרונט, מי שאוהב להיות במצלמה לא כמונו, כן. אבל אז יש אולי הדוגמה הכי יפה, בחוץ שקוראים לו דילן פייג', הוא גיבור טיק טוק הזה, והוא פשוט לוקח חדשות בכל העולם, בוחר חדשות מעניינות, ומספר אותן בסיפורת, היכולת סיפורת שלו, בדרמה, בתיאטרליות שלו, היא כזאת שפשוט אתה לא יכול לא להקשיב. ואז breaking news, העולם השתנה, תקשיבו, אתם חייבים לראות מה קורה, ואז הוא מספר את הסיפור שלו, הוא חמוד כזה, עם טלטלים וזה, וכאילו אז יש משהו הוא כזה כובש. אבל בעיקרון יש עכשיו גם בישראל אינפלציה של אנשים שעושים ערוצי חדשות, יש להם את העולם של טלגרם, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, ובעצם כל עולם הניוז השתנה לרמה כזאת שכל אחד יכול להיות לצורך העניין יזם. אם יש לך מספיק פולוירס שאוהבים להקשיב לשטויות שלך, אז אתה יכול להתחיל לפרסם מגבות ורדינון, ומשם אתה יכול להתחיל למנטז את זה. שוב, זה היה ציני, אבל אני לא ציני, זה כאילו, זה דרך להתחיל. אז כל אחד בנטייה שלו, אז מי שנורא מסודר, שהתחיל לארגן לחברות את הבק אופיס שלהם, מי שאוהב ליצור סרטונים, שהתחיל ליצור פרסומות, ומי שאוהב להיות בפרונט, שהתחיל ליצור חדשות, אבל כמות הדברים הם משוגעת. נתן עוד רעיון אחד שאני מאוד אוהב, וכשאתה מתקשר, יש הרבה מאוד חברות שאתה מתקשר אליהן, ואז בשביל זה תלחץ 4, בשביל זה תלחץ 5, לקסטומר ספורט, ואם אתה רוצה לדבר עם בן אדם אמיתי, תחכה שעה וחצי. אז יש חברה שנקראתי Level Labs, שיודעת לעשות, הם חיברו שני דברים, גם דאבינג, זאת אומרת, לדבר בקול אנושי, אבל גם מתחבר לכל מערכות המידע, גם של הארגון וגם חיצונית. ואז אתה בעצם עונה, אתה עונה לך מישהו, אומר, אני AI, תשאל מה שאתה רוצה, ואתה שואל בו כל חופשי מה שאתה רוצה. התשובה שהוא נותן תהיה הרבה יותר טובה מאשר איש customer support שמקבל 30 שקל לשעה, הוא יודע את כל התשובות מכאן לכאן לכאן, אתה יכול לשאול על המתחרים, להשוות מחירים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בשיחה, ואז החוויה שאתה מתקשר לאנשהו ורוצה לקבל שירות היא הרבה יותר טובה באופן מהפכני מאשר זה בן אדם. ואת היכולות האלה עדיין מישהו צריך ללכת לארגון, להגיד לארגון, אני אשפר לך את ה-customer support ברמה כזאת ש-customer support יעשה לך conversion למחירות הרבה יותר טוב. גם כן כזה, זה קורה עכשיו, זה אמיתי וזה פסיכי כמה שזה אפשרי.
אז יובל, אם אני עכשיו מאזין לנו, ואני אומר, אם הבנתי נכון את יובל טל, יזם סדרתי ומשקיע הון סיכון, יודע על מה הוא מדבר, אתה אומר שיש פה הזדמנות אדירה לקחת את כלי ה-AI החדשים.
כן.
למעשה חברות ענק משקיעות מיליארדים גם בתשתיות וגם באפליקציות, ונותנות לנו להשתמש בזה בזיל הזול.
בול.
ועכשיו אני יכול להיות יזם של איש אחד, אולי שניים, שלושה אנשים, אני לא צריך לגייס בהכרח כספים גדולים, אני לא צריך בהכרח מאחוריי מיליונים של הון סיכון, ואני יוצא לדרך.
נכון, ואני לא יודע כמה זמן החלון זה יהיה פתוח, וזה הייתי עושה עכשיו, כן.
אוקיי, ואז אם הבנתי נכון את הדברים האחרונים שאמרת, כדי להתחיל, ואני רוצה לתת משהו קונקרטי, כן? כדי להתחיל, אז המאזינים שלנו, מה הם צריכים לעשות? לחפש בעצמם איזושהי נקודת יתרון יחסי, כמו שתיארת כאן, הפאשן שלי, היכולות שלי, איך אני אתחיל? איך אני אבחר את הרעיון שעליו אני אעבוד?
כל אחד, אמא שלו אמרה לו שהוא נורא מוכשר במשהו.
אוקיי.
זה למצוא את המשהו שהוא מוכשר בו, וללכת על זה, זה בסוף, אתה חייב, כן. חייב איזשהו unfair advantage, אז אתה כן. רוצה להתחיל במשהו.
כן.
אז ככה, אני אקח את החבר'ה של ה-OCD, כן? כי זה כן. כל מי שיש לו ממש, הוא לא יכול, הוא חייב שהכל יהיה נורא 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 מסודר.
כן.
אז פתאום זה נהיה, אז ברגע שאתה יודע להשתמש בכלים האלה, פתאום זה נהיה נכס ענק, כי אתה יכול לבוא לכל ארגון ולארגן אותו.
כן.
מסודר ממש, ושהכל יהיה בדיוק, והכל יהיה עד הפרט האחרון.
כן.
ואוף על זה. אז זה מה שאמרנו. אני חוזר על הדוגמאות, אבל כן.
אוקיי.
מי שבאמת אוהב, יש כאלה שאוהבים את המצלמה. שכל מי שיש לו באינסטגרם וכל ה... כן, אז עוף על זה, אם אתה אוהב להיות במצלמה, ואתה אוהב שרואים אותך, ואתה שמקשיבים לך, אז במקום לדבר על, לא יודע, תקח את זה ותנתב את זה למשהו שהוא טיפה יותר מסחרי, כן?
ועוד משהו עולה פה בדעתי, תגיד לי אם אתה מתחבר אליו, אז אמרנו שבדרך כלל הפודקאסט שלנו מתחיל מבעיה, אבל פה איתך אנחנו התחלנו מהזדמנות, ההזדמנות שה-AI נותן, אבל תוך כדי שאני מדבר, שאתה מדבר, אני חושב כן על בעיות שמה שאתה מתאר כאן פותר אותן, אני אמנה כמה. בעיה אחת כבר אמרתי קודם, הבעיה של התייבשות הסטארט-אפ ניישן, פחות ופחות חברות מוקמות. מה שאתה מציע פה יכולות להיות מוקמות אלפי חברות, חברות של איש אחד, אישה אחת, שיכולים להתניע את זה בעצמם, גם אם אין כסף של הון סיכון לשלבים האלה, הם פשוט מתחילים כי הם קיבלו את התשתיות האלה כמעט בחינם.
נכון, בוא נדבר רגע על חברות רגילות. בחברה רגילה גם כשאתה רוצה להתחיל כמו שצריך, ללכת לקרן הון סיכון, שכנע אותה, לספר סיפור, לעשות מצגת והכל.
כן.
גם אז ההמלצה שלי לכל מי שרוצה להקים חברה, זה קודם כל תמצא לקוח שמוכן לשלם לך על המוצר.
כן.
קודם כל תעשה זהב טיפוס ב-10 אצבעות, כדי שתוכל לראות שאתה לא מבזבז לכולם את הזמן ואת האנרגיה. אז גם פה, אם אתה עכשיו הולך ומייצר, אני ניקח כדוגמה ולידציה לעובדות. אתה הולך, נותן שירות לערוץ 12 או 13, ואתה אומר להם, כשאתם עושים כתבה, לפני שהכתבה עולה, אני מוודא שכל העובדות שאתם נכונות, כדי שאף אחד לא עוזר. אז אתה מתחיל שם ונתנו לך צ'אנס, ואתה מקבל עוד 50 שקל לכל ולידציה, אבל כאשר אתה מגיע למסה קריטית, פתאום אתה רוצה גם ביטוח, שאם טעית, לא יתבעו את ערוץ 12, כדי שהם יגידו 100%, אנחנו השתמשנו בו כדי לוודא שיש טעויות, אז פתאום צריך ביטוח. ואז זה נהיה מאיזה משהו חמוד כזה, שאתה עושה אחרי הצהריים, למשהו שהוא טיפה יותר institutional. ואז כשאתה מגיע לערוץ 12, 13 ועוד 14, לא יודע, אני לא זוכר את כל הערוצים, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, יש לי פה כבר חברה, בואו נלך עכשיו ל-CBS, לא יודע, חברות יותר גדולות. ואז אתה כבר נהיה חברה, ועם זה אתה יכול לגייס, ואז כבר נהיה סיפור אחר לגמרי, ואז אתה מכניס טכנולוגיות, ואתה מכניס תשתיות, ואתה מכניס דברים שלא כל העולם בסוף ישתמך על מישהו בבית שעובד אחרי הצהריים. בסוף אתה צריך כן תשתיות הרבה יותר רציניות. כשאתה עושה פרסומות פרסומות שמבוססות AI, בנקודה מסוימת אתה צריך גם כמות פרסומות, וגם הבנה הרבה יותר עמוקה, וגם ריסורס הזה של אורחים, ואין סוף תשתיות אחרות, ואיך זה מתמזג, אז זה בסוף כן גדל, ומשם, אז בעצם הטענה שלי, שאני המצאתי אותה עכשיו, אז אני, אוקיי, כאילו לא זה, זה שאני לא חושב שזה סותר, אפשר להתחיל חברות קטנטנות כאלה, ולחלק מהאנשים שזה מתאים להם, אפשר משם לגדול לחברות שהם institution, זאת אומרת שהם
מקבלות כסף. כן, חלק יגדלו, וחלק יישארו קטנות בתור איזשהו סייד פרויקט, הכנסה צדדית או דבר מהסוג הזה.
נכון, כן.
כן, אני חושב על עוד בעיה שמה שאתה מציע פה פותר. יש טענה, נלך לדארק סייד של ה-AI, שה-AI יגזול משרות, כן, יחליף את, כמו שאתה גם תיארת בדוגמאות שלך, יחליף את הנותני שירותים, יחליף עורכי דין, יחליף אירועי חשבון וכולי, ויש איזושהי טענה רווחת כרגע של מי הולך לאבד את העבודה שלו מתי. במובן מסוים, מה שאתה מציע פה זה איזשהו ביטוח לזה, כי אם אני נהיה יזם, אז אני מייצר לעצמי עוד נקודת עוגן במישור התעסוקתי ו...
נכון. אז א', הרבה אנשים יפסידו את העבודה שלהם, זה כבר בלתי נמנע, זה כבר קרה.
קרה.
זאת אומרת, זה קרה, כי יכול להיות שהם עוד לא איבדו את זה טכנית, אבל זה כבר הרבה מאוד אנשים כזה, כמו יש איזה מין סרט בצויר שהוא רץ באוויר לפני שהוא נופל.
כן.
אז יש כזה, יש הרבה כאלה. מצד שני, גם במקומות עבודה, מי שלא יודע מה זה קלוד קוורק, ולא משתמש בזה היום, אז שיעשה את זה. כזה צריך, הוא כבר צריך להיות שם. וזה, מי שלא עוזר, זה בטקסט חופשי, אתה יכול לבקש ממנו להשתמש במחשב שלך, להוציא כל מה שאתה רק רוצה, כל הדוחות, כל עבודות, כל מה שאתה רוצה לעשות בעבודה, אתה יכול לעשות דרך טקסט, בקשה בטקסט חופשי, זה משוגע, זה מדהים, וזה משנה את כל הצורה שאנשים עובדים. אז אני ממליץ לכולם, לא משנה מי אתה, קודם כל ללמוד ולהכיר את הכלים האלה מצוין. אז זה יכול להיות גם בתוך מקומות העבודה, דרוויניזם, מי שיכיר את הכלים האלה, יהיה הרבה יותר יעיל ואי אפשר להיפרד ממנו, כי צריכים אותו. ואז הוא יתרון יחסי למישהו אחר בתוך החברה, וגם כמובן, כמו שדיברנו, מי שסטודנט או בן עבודות, או איבד את העבודה שלו, פשוט שילמד את הכלים האלה ויתחיל לקחת משהו באמת אוהב, ולרוץ על זה.
אז אתה אומר, זה כמו תעודת ביטוח כפולה. אם אני שכיר בעולם הארגוני, זה יוצר לי את ה-advantage, כן, את היתרון היחסי על פני עובדים אחרים שלא שולטים בזה, ואם אני או בין עבודות, או יותר צעיר, נכנס לשוק העבודה, או פותרתי חלילה, בין היתר בגלל כלי AI, אני הופך להיות יזם בעזרת הכלים האלה, וככה אני תעודת ביטוח לכיוון השני.
וגם, אתה יודע, מי שעובד סתם, בוא ניקח באמת עבודות קשות כאלה של עובד בעמילות מכס, כן, שהעבודה הכי בירוקרטית מתישה והכל. מי שעובד בעמילות מכס ויודע עכשיו לעשות הרבה מאוד אוטומציות בתוך התהליך הזה, אי אפשר בלעדיו. אוקיי, אז כאילו יש, וזה מוריד, יש אינסוף הזדמנויות, זה משנה גם את העולם העסקי, גם למי שעובד, גם מי שרוצה ליזום, מעולה, וגם מי שיוזם יכול אחר כך לגדול משם לחברות הגדולה.
אז הדגש שלנו בפודקאסט הוא על פתרונות ישימים, יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים, כמו שאמרת עם ה-AI. איך אנחנו משנים את החברה הישראלית? איזה בעיה אנחנו יכולים לקחת, וכל אחד בבית יכול לשנות.
אני חושב שהאלמנט המצטבר הוא מה שמשנה את החברה. זאת אומרת, אם כחברה, וישראל טובה בזה, כי זה גם בסך הכל חברה קטנה יחסית, עם הרבה מאוד תיאבון לחדשנות, יכולת לאמץ טכנולוגיות, אז אם כחברה זה יקרה ויהיה טרנד שבו אנשים מדברים על זה, זה נושא שיח, שזה פשוט נהיה, כמו שנהיה מקובל להיות הייטק או לעבוד בהייטק, זה נהיה מקובל לדעת קלוד קוורק או לדעת את הכלים השונים, ולהכניס יעילות לתהליכים לכל מיני חברות, אז זה פשוט יהיה חלק, זה חברה הרבה יותר יעילה, הרבה הרבה יותר יעילה. וכשחברה הרבה יותר יעילה, אז הרבה דברים יפים קורים כתוצאה מזה, וזה משנה את החברה. רואים את זה עכשיו גם במלחמה, כן? באיזשהו מקום, רואים את ההבדל בין תרבויות שמאמצות טכנולוגיות ושיודעות כגוף אחד להתכנס, בין אם זה בעורף, בין אם זה בחזית, אבל ה-execution capabilities של ישראל כחברה הוא לא נתפס, עולמית. אז אני חושב שבאיזשהו מקום המקבילה של זה בעולם היזמי, ובזה שאם זה יעשה כחלק מהחברה, פשוט זה יהיה נורמה, אז אנחנו ביתרון ענק על הרבה תרבויות אחרות. ולמרות שוב, הכלים קיימים, אבל זה איכשהו לא בטוח שזה מתי זה יקרה בספרד. אני לא יודע.
כן.
אוקיי, כאילו, יש איזו תרבות מסוימת של סיאסטה שפחות מאמצים את הקלוד. אוקיי, ואנחנו כחברה, זה נראה לי ממש בול על ישראל, המהפכה הזאת.
איזה אתגרים אתה רואה?
אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. אוקיי, אז אתה לא יודע איפה זה, זה תמיד, זה, אני בטוח שיהיה המון abuse, המון בעיות של, ברגע שאתה נותן לכלים חיצוניים להיכנס לך לתוך הנשמה, ואתה צ'יק צ'ק חשוף מאוד מאוד מאוד, ואז יכול, זה הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם, אבל זה באמת חדירה איומה לפרטיות, וזה מאוד מקום לסייבר קריים וכאלה. זה כרגע, אני לא יודע איך פותרים את זה, אבל כרגע זה חשוף. יש הרבה מאוד כאלה שיאבדו את העבודה שלהם, והם כבר too little too late, הם קצת חלודיים, והם קצת מקובעים, והם חלק חשוב בחברה. אז כאילו, מי שלא יכול להשתנות מהר, מה עושים? זה בעיה חברתית. זה לא מתאים לכולם, לא כולם השתנו עכשיו. אז כאילו, זה צריך לקחת בחשבון. כאילו, נורא קל להזדהות עם המצליחים שהצליחו לבנות מוצר טוב שמייעל את החברה, אבל גם בחברת ליסינג, עכשיו כל המסגירות שזה עשו במשך 20 שנה, אז מה עכשיו? זה נראה לי בעיה. שוב, לא חשבתי על זה מראש, אז אני תוך כדי...
כן. כן, יכול להיות שאפשר לפתור גם את הבעיה הזאת, עם הכשרות וניסיונות להנחיל גם בחתכים אחרים באוכלוסייה, שאולי פחות חשופים לזה, פחות מאמצים את זה. אוקיי.
גם יכול, אפשר להגיד את זה גם על ככל שהמכונית האוטונומית מתקדמת, אז מה יעשו נהגי מוניות?
כן.
אז כאילו, סן פרנסיסקו ו...
כן. טוב, יובל, זה מרתק. אני רציתי לשאול אותך שאלה אחרונה. מה נותן לך תקווה? מה נותן לך תקווה היום? איזה מסר היית רוצה להשאיר למי ששומע אותנו ורוצה לקחת יוזמה דרך הרעיון שלך או בכלל ולהיות יזם בחברה, בעצמו, בעסקים?
תראה, קודם כל, אותי אישית, הרעיון שאתה קם בבוקר ואתה לא יודע מה הוציא AI היום, איזה כלי, איזה רעיונות. אני באמת, אני אוהב פרסומות AI. אז כל פעם היצירתיות שאפשר להוציא, כי זה בעצם מוגבל בדמיון. אז זה לדעתי מדהים, זה אישית. אבל גם ברמה העסקית, אני חושב, אני כאילו בזהירות אומר את זה למי שמקשיב, אבל אם למישהו יש רעיון והוא רוצה, להתלבט והכל, אז בטוח יש דרכים, אפשר לפנות אליי, אני בלינקדין, אבל הרעיונות העסקיים של לקחת דברים עם AI ולעשות משהו שהוא חדש ולא היה אפשרי קודם, אותי אישית זה מרתק, זה ממש ממש יכול לרתק, וזה תקווה.
נותן לך תקווה.
כן, תשמע, זה כאילו, הפקטור יעילות של איך החברה מתפקדת, השתנה לאין שיעור, תשווה את זה, לא יודע, 20-30 שנה אחורה, אין בכלל דמיון, לא, אז אותי זה מרתק, זה ממש ממש מלהיב.
רואים שאתה יזם אמיתי, כי מי שאינו יזם, זה מפחיד אותו.
נכון.
מה יהיה, לאן זה הולך, זה ישתלט עלינו, זה ייקח לנו את מקומות העבודה, זה ייתן יתרון לאויבינו וכו'.
היזמים יביאו עבודות חדשות.
כן, ואצלך אני רואה חיוך.
כן, יש מקומות שזה יכול להלחיץ, נגיד, אם אתה מסתכל על הרבה מאוד אנשים היום, הפסיכולוג שלהם, החבר שלהם, מי שמתלבטים איתו זה ג'מיני.
כן.
ואז ג'מיני נהיה פתאום התחליף לבני אדם, וזה יכול להיות שזה מגדיר בדידות מסוימת, או איזשהו ניתוק חברתי כזה, כי כאילו, ברוב המקרים היית שואל על החברים שלך, ומתלבט עם הבעיות, ומציף אותם, בין הם עצות טובות או לא טובות, אבל זה היה יוצר אינטראקציה חברתית, היום זה כבר מיותר, והחקות העצות היא לא פחות טובה בג'מיני, אז כאילו זה בעיה, זו שאלה. אז יש לשאלתך מה יכול להשתבש, אז חברתית, זה בעייתי, זה יכול לגרום להרבה איסוליישן. אבל כן, כרגע זה, אני רואה רק הזדמנויות, כן, זה משוגע, זה ממש...
אתה אופטימי.
כן, כאילו, נולדתי אופטימי, אבל זה כאילו, לנו היזמים, בוא נקרא לזה בסדר, לנו היזמים זה כל מי שמקשיב לנו עכשיו. אז לנו היזמים, זה פותח המון הזדמנויות.
נהדר. טוב, יובל, תודה רבה.
תודה
שבאת להתארח אצלנו. מעיין, תודה לך.
תודה, יוסי.
ממש כיף.
היה לנו לעונג.